הבריקדה, חברות וחברים, הבריקדה, הפודקאסט הפוליטי, הפודקאסט של עתירה שומפלבי. אני עתירה שומפלבי, ולא דיברנו מלא מלא חודשים. למעשה, בשבעה באוקטובר קרה לי משהו, לכולנו קרה משהו, ובשבעה באוקטובר עצרתי, ונגמר לי האוויר. כי כדי להתיישב מול המיקרופון הזה ולהקליט פרק של הבריקדה, שהוא באמת פרק פוליטי, פר אקסלנס, צריך אוויר, הרבה אוויר, הרבה עוצמות, הרבה עצבים, הרבה... בשבעה באוקטובר האוויר הזה פשוט יצא ממני. במשך הרבה מאוד זמן לא יכולתי להתעסק עם זה ולחשוב על זה. אבל אנחנו בחודש אפריל 2024, ועברו לא מעט חודשים, ונדמה לי בתחושה שמשהו כן בכל זאת השתנה, או לפחות מתחיל להשתנות. לא, בעצם השתנה כבר. השתנה. חזרנו לימים אחרים שלפני השבעה באוקטובר. אולי לא באותן עוצמות בדיוק, אולי, לא בטוח, אבל בוודאי בכיוון השלילי. והפוליטיקה הישראלית חזרה להיות מאוד ארסית, מאוד נושכת, מאוד לא מתחשבת. תכף אני אדבר איתכם על זה. יש לי חוב קטן נוסף. ב-1 בנובמבר 2023 אני סיימתי 23 שנים בוויינט. וגם 30 שנים של עיתונות פעילה. החלטתי במהלך השנה שעברה שאני רוצה לעשות שינוי. השינוי הזה אכן קרה. היום אני, מה שנקרא, יועץ. מתעסק בתקשורת, בפוליטיקה, בקמפיינים. שתדעו. זה סוג של דיסקליימר כזה, זה מין כאילו גילוי נאות. אולי חלקכם כבר שמו לב לזה ברשתות או במקומות אחרים, אבל הנה, גם בבריקדה, באופן רשמי, אני עתירה שומפלבי ואני כבר לא עיתונאי פעיל. כן, אני עדיין מפרשן פוליטיקה. בכל זאת, 20 שנה מחיי נתתי לתחום הזה. אני ממשיך לעסוק בפוליטיקה, גם בקמפיינים, גם בייעוץ לפוליטיקאים, לגופים בארץ וגם בחול. אבל אני כבר לא העיתונאי שמחפש ספציפית את אותו סיפור, את אותו סקופ, או את אותו סיפור פוליטי שוטף. אז רק שתדעו, אז הנה, אמרתי גם את זה. אז הבריקדה, קצת אחרת אולי, לא בטוח, נראה איך זה יתגלגל, אבל הפרק הזה יהיה אישי. התחלתי אישי ואני אמשיך אישי, כדי להניע, הייתי חייב להניע את הגלגלים של הבריקדה. גם אני רוצה להגיד תודה, באמת תודה, לכל אותם אנשים, והיו הרבה מאוד אנשים, עשרות מאות, שגם כתבו לי וגם עצרו אותי לפעמים ברחוב, ואמרו לי תודה על הבריקדה, ומתי אתה חוזר, אז תודה רבה. אני יודע את המספר של המאזינים של הבריקדה, בערך. אבל התגובות שלכם היו מדהימות. אז זהו, בואו נתחיל פוליטיקה, ואני רוצה להטריע, כי הרגילי אני רוצה להצבן קצת. אז אני הולך להטריע, כי אני מרגיש שאנחנו בתקופה שאולי אפילו יותר מאשר בשנה שעברה, יש סכנה אמיתית, הממשית, שמשהו מאוד רע יקרה בחברה הישראלית. ואני הגדרתי את זה כמלחמת אזרחים. הפוטנציאל, הנפיצות, הנושאים, הרגישויות. אני מרגיש עכשיו, באפריל 2024, אני מרגיש שהחברה הישראלית כאילו יותר קרובה לאימות הזה, הפיזי, האלים, מאי פעם. לפחות מאז שאני זוכר את עצמי. לא יודע מה היה פה בשנות ה-80, קראתי, שמעתי, אבל לא יודע, לא הרגשתי. עכשיו זה מרגיש לי משהו משהו בגוף. ולכן אני מדבר על זה. כי אחרי השבעה באוקטובר היה מין גל כזה של ביחד ואחדות ונבנה את הכל ונתקן את הכל, וכמובן שלמרבה הצער הדבר הזה קרס. אבל קרה עוד משהו. יותר מדי קבוצות בתחושה שלי, גם משיחות וגם מקריאה של מה שהולך ברשתות החברתיות, אתם יודעים, גם מתגובות שאני מקבל למשל בטוויטר. אני מרגיש כאילו יש יותר מדי קבוצות בחברה הישראלית, יותר מדי קבוצות שיש להן מה להפסיד. כאילו הן מרגישות שהפוך, אין להן מה להפסיד. אם היה להן מה להפסיד, אז לא הייתי במקום הזה. אבל אני מרגיש שיש יותר מדי קבוצות שכאילו מרגישות כאילו אין להן מה להפסיד. וזה מסוכן. כי כשקבוצה נדחקת או נדחפת אל הקצה, עם הגב אל הקיר, הנקודה שבה אנשים חושבים שוואלה, זהו, הלכה המדינה, אבל במובן הכי עמוק, ותוסיפו לזה גם, כי המדינה כאילו הלכה גם ב-2023, נכון? מי שהיה במחנה הדמוקרטי, הליברלי, הרגיש באותה השנה שהמדינה הולכת פייפן, שהדמוקרטיה מתפרקת, שמדינת ישראל מתפרקת. אבל עכשיו תוסיפו לזה גם את האמוציות המשוגעות והמטורפות של 7 באוקטובר, ואת גלגול האשמה וחוסר האחריות שחלק מהפוליטיקאים מפגינים. ואתה מרגיש שלאנשים אין מה להפסיד. אין מה להפסיד. ואז אנחנו רואים תמונות של אנשים שלוחצים על הגז ודורסים מפגינים ברחוב, לא בטעות. יכול אני אראה לא בטעות. קשה להאמין שזה היה בטעות. ואתה אומר לעצמך, מה גורם לבן אדם לכאורה נורמטיבי, לכאורה נורמטיבי, הגיוני, לשבת באוטו שלו, במרכזה של עיר, בחיקרה של עיר, להסתכל לאנשים בעיניים, להתעצבן עד כדי כך שהוא לוחץ על הדוושה ודורס אנשים, פוגע באנשים ונמלט. ואני אומר, מבלי להתייחס לפרסונה עצמה, שהתופעה הזאת, מה שראינו ברמה המאוד מוקצנת של דריסת אזרח אחר, זה הביטוי של אותה תחושה כאילו, וואלה, אין לנו כבר מה להפסיד, תראו אותם, זה ההתנקשות של קבוצות אוכלוסייה שונות על הערכים, או על האידיאולוגיות, או על מה שהם חושבים, האנשים האלה, שזה הדבר שעליו צריך להגן, זה כאילו הקצין בתחושה שלי. וזה יכול להוביל להתפרצות, לאלימות. באיזשהו דיון שהשתתפתי בו, מישהו אמר, שכדי שתפרוץ מלחמת אזרחים, יש כל מיני אלמנטים. ואז הלכתי, עשיתי קצת חיפושים, וקראתי קצת חומר על מלחמות אזרחים קודמות בעולם. ויש כל מיני סוגים של דברים שיכולים לגרום למלחמת אזרחים. זה יכול להיות משבר, זה ביטחוני, כלכלי, זה יכול להיות אפילו איזושהי תחושה של עליונות תרבותית, או התחושה שגונבים את המדינה, או יש כל מיני תחושות שיכולות לדחוף אנשים לעשות משהו מאוד קיצוני. אבל בסופו של דבר, הצטברות של מתחים חברתיים יכולים, להצטברות כזאת יכולה להוביל בנקודה שאף אחד לא מצפה לה, בנקודה שאף אחד לא מצפה לה, להתנגשות, להתפרצות, ללחיצה על ההדק ולסכנה גדולה מאוד. ענקית. זה קרה כבר. זה קרה כבר בהרבה מאוד מקומות. שפתאום הלאומנות עולה ויש התרופפות כלכלית המערכת הפוליטית כאילו מתפרקת ואין על מי נסמוך. אלה דברים שקרו. אלה דברים שקורים. ויש מתחים מבחוץ ולחצים בינלאומיים למשל. בטח, גם עכשיו יש. עכשיו, תקחו את ההפיכה המשטרית, תוסיפו עליה. היא לא נלמה לגמרי, נכון? זה לא ששמעתי את שמחה רוטמן מדבר אצל מואן אזולאי בפודקאסט שלה בוויינט. מסביר שלדעתו הקרע בעם נובע מזה שהוא לא ישלים את ההפיכה המשטרית. הוא לא ישלים את ההפיכה המשטרית, ולכן העם מפולג. את זה אמר שמחה רוטמן. לא מזמן, לפני כמה ימים. ואני מאוד הייתי כזה המום, כי אני יודע מה שמחה רוטמן אמר בחודשים האחרונים לגבי הלפני ומה צריך להיות אחרי ואיך להתכונן לעתיד כדי למנוע את הקרע המטורף הזה בציבור הישראלי. ולכן הופתעתי ממה שהוא אמר. אבל אם שמחה רוטמן חושב גם היום שהפילוג במדינת ישראל כרגע אחרי השבעה באוקטובר הוא בגלל שהוא לא העביר את הרפורמה שלו, את ההפיכה הזו, אז זה רק מוכיח שהרפורמה לא נעלמה. ואם שני הצדדים כאן אצלנו לא התכנסו לתוך איזה חדר כדי למצוא פתרון מוסכם לסוגיה של מערכת המשפט, זה יתפוצץ עליי שוב. אף אחד לא יודע מה יקרה בבחירות הבאות, אין לנו יכולת לנבא. ויכול להיות שהצד הזה, ה-64 האלה, הימין מלא מלא, whatever, הם יעלמו, השמרנים האלה, החורבניסטים, הם יעלמו כאילו, הם לא יהיו הרוב, הם לא יצליחו להרכיב ממשלה. ותהיה ממשלת אחדות, לזמן מה. אבל הגחלים הלוחשות האלה, זה שם. הפנטזיה, הצורך, הרצון, החלום הזה של לשנות את מערכת המשפט הישראלית ואת הדמוקרטיה הישראלית, זה לא נעלם. בקבוצות גדולות באוכלוסייה. יכול להיות שיש איזה מין ויכוח על הדרך, כי הרי מה, 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 מה כולם אומרים? טעינו לא במה, אלא באיך. אז זה אומר שזה יתפוצץ מתישהו, עוד פעם. לאט יותר, מהר יותר, בקטנה, בגדול, זה יקרה. ואם לא יתכנסו לתוך החדר אנשים לבוא ולטפל בזה, ולהגיע להסכמות, לחוק יסוד החקיקה, למשל, ואם לא ידברו בשני הצדדים, ואם לא תהיינה הסכמות, מתישהו המלחמה תיגמר, ומתישהו עוד פעם יפנו את האצבע מאשימה, כמו שהם עושים גם היום אגב, כלפי היועצת המשפטית לממשלה, כלפי בית המשפט, כלפי השופטים, כלפי לא משנה מי, יש כל כך הרבה דברים שעדיין, הלו, לא נעלמו, כן? עכשיו, קחו חזרה את מה שאמרתי, קחו עוד פעם, כאילו תחשבו על זה, ואני חוזר עוד פעם לנקודה של למה אני חושש, ולמה אני מדבר פה על התפרצות של מלחמת אזרחים. כי אותן קבוצות שבשנה שעברה התנגשו ראש בראש, יש להן עכשיו עוד אלמנטים, שעוד נפט לשפוך על, על, על המדורה הזו. זה לא נגמר, זה לא שזה פתאום עכשיו, זה נכבה וזהו, והכל כאילו כולנו ביחד מחובקים, ולא. יש פה אפילו ברגעים אלה, וכולם יודעים את זה, זה לא אני ממציא, תשכחו טלוויזיה. אפילו ברגעים אלה ממש, יש ויכוחים איומים וקשים ונוראים על החטופים, ועל רפיח, ואפילו על הכנסת ציוד הומניטרי כן או לא לעזה. אנשים שמפגינים מול המסעיות שם. ולתקוף באיראן כן או לא באיזו עוצמה. ומי אחראי לשבעה באוקטובר? וכמה אחראי? והחברה הערבית שהתנהגה למופת מאז השבעה באוקטובר. באמת, אזרחות למופת, ולא צריך להגיד תודה, אבל צריך לציין את זה. צריך לציין את זה. ומה היה, מה הייתה התגובה של הממשלה? קיצוץ בתוכניות הרב שנתיות. יריקה בפרצוף. של מנהיגים, מנהיגי ציבור אחראים שעבדו קשה, היו חלק עם הציבור הערבי, בשקט הזה שקיבלנו כאן, מאז השבעה באוקטובר. ושוב, לא צריך להגיד תודה, זאת חובה שלהם, אבל היכולת, המצב הוא כל כך נפיץ, שזה יכול היה להיות אחרת לגמרי. זה יכול היה להיות, אל תתעלמו מזה. בשומר החומות זה היה אחרת. על פחות מהזוועות של 7 באוקטובר. על פחות מהמלחמה הצודקת בעזה. אז אני רק מציין את זה. ואני מציין את הנקודה הזאת כי היא חשובה, כי הערבים במדינת ישראל, אחרי שהיה מה שהיה, והתנהגו כמו שהתנהגו, הם קיבלו סתירה מהממשלה, שהודיעה להם שהיא מקצצת להם. בהרבה מאוד כסף שהלך לחברה הערבית כדי לקדם אותה ולהשיב אותה או לדחוף אותה לאותה ישראליזציה שאנחנו מדברים. אז הנה, אז זה. עכשיו, מן הערבים אני עובר למשיחיים שלנו, היהודים. אלה שרואים במה שקורה עכשיו גאולה. אלה שהולכים ומדברים על זה שצריך להיכנס לעזה וליישב את עזה ביהודים. או שמדברים על טרנספר, מרצון או שלא מרצון, או בעידוד או לא בעידוד. כל החבר'ה האלה שרואים במה שקורה עכשיו גאולה. ומה הם חושבים לעצמם על אותם אנשים שהם עומדים מולם ואומרים, אתם מגזימים? הם אומרים, אתה מפריע לגאולה. מי אתה בכלל? אתה מפריע לגאולה. לא ליישב את הארץ, יש הזדמנות. לחזור לעזה. ואנשים שחושבים שיש פה גאולה in the making, אז זה לא, זה רציונלי, זה לא, כן? ועם הגאולה הזו, עם הנס הזה שמדברים עליו שקרה, נס! יש אנשים שאומרים שהיה פה נס. ומה הנס? שהאסון לא היה יותר גדול. זה הנס. וראיתי השבוע איזה רב שאומר, תחזרו בתשובה. אחרי שמערכות ההגנה הישראליות עשו את מה שהם עשו. והצילו אותנו מאסון גדול. אחד עם האמריקנים אגב. ואחרים. והם אומרים, וואלה, מה שראינו בתקיפה של איראן, זה הנס, זה הנס, זה אלוהים, תחזרו בתשובה. לא תודה למדענים, לא תודה לאנשי חיל האוויר, לטייסים, לאותם אנשים שרק לפני שנה קראו להם מוגלות, מוגלות. קראו להם מוגלות. והיום היו בחזית של ההצלה. אוקיי? ורבנים אומרים, חבר'ה, זה אלוהים עשה את כל הדבר הזה. וכשיש תהליכים של חרדיזציה, של, של, של דתיות יתר, של קליאת מצבים בניסים, בתפילות, כשהחרדים, ועוד לא דיברנו על החרדים, החרדים ממשיכים להתנגד להשתלבות בחברה ועמידה בחובות של כל אזרח כלפי המדינה, אז תראו איפה אנחנו נמצאים. החרדים בנקודת שבר ענקית, כי הם פתאום מרגישים שוואלה, זה לא הסתדר להם, הקומבינה לא הסתדרה. שם הרבה מאוד אנשים, וגם שם אומרים להם, אנחנו, מה אמר אחד הרבנים? נעזוב את הארץ אם יגייסו אותנו. כן? נעזוב את הארץ. אז הנה עוד קבוצת אוכלוסייה שמרגישה עם הגב אל הקיר. והמשיחים עוד קבוצה שאומרת, בוא נה, אל תפריעו לי לגאולה עכשיו, אל תפריעו לי לחזור לארץ ישראל השלמה, זאת ההזדמנות הענקית שלנו. והערבים שמרגישים שלמרות שמה שהיה ואיך הם התנהגו, לוקחים להם תקציבים ויורקים להם בפנים, ומדברים עליהם עוד פעם כמו שמדברים עליהם. ובן גביר רצה לא לתת להם לעלות לישראלים, ערבים, ישראלים לעלות להר הבית, כדי לאל-אקצה, כדי להתפלל ברמדאן, וכמעט הדליק את הדבר הזה, ובסוף זה בוטל. ואנשים שמרגישים שהחזרת החטופים זה קנייה לחמאס, ואנשים אחרים שלא רוצים לתת אוכל לילדים רעבים בעזה, אז הם חוסמים. יש כל כך הרבה. והקפלניסטים, והשמאל המתאבד, כמו שאני קורא לו, אותו שמאל שלא רואה את הניצחון, והוא חובט פנימה לתוך המחנה הליברלי, ולא נעמד מאחורי אף מנהיג עוד פעם כרגיל, חובט בגנץ ולא בנתניהו, ומעדיף לחבוט פנימה, כי הוא כל כך צודק. אבל תראו כמה קבוצות, ואני בטוח שיש עוד, שפתאום לא עולות לי בראש. כמה קבוצות, כמה אנשים הם בקצה. הם בקצה. ורפיח, עכשיו זה גם רפיח. ואיראן, כן להגיב. לא, כל אדם כזה, כל קבוצה כזו, ככל שעובר הזמן, זה כאילו כמו איזה מעמסה על הגב. כמו הנשמה סוחבת. וצריך להתמודד עם הדבר הזה. והחשש שלי הוא, שאל מול מנהיגות פוליטית רופסת, נחלולית, צינית, כזו שמנצלת את הרגעים האלה, וממשיכה לשפוך עוד ועוד 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 נפט, ולייצר עוד ועוד פילוג, וקרע, וכיתוב, וזה קורה. וואו, איך הנושאים האלה מכתבים את החברה הישראלית. אז כשזה המצב בשטח, וזה המצב בצמרת, ויש ויכוח עצום על האחריות, כבר אמרתי את זה קודם. וכשאין באמת מנהיגות, ואתה מסתכל ואתה אומר עצמך, רגע, שכחתי את הנשק. לא יודע, אלפי, עשרות אלפי כלי נשק חדשים, בידי כל כך הרבה אנשים. ואני לא מתווכח עכשיו. אני לא מתווכח עכשיו עם האינסנטיב של איתמר בן גביר לתת נשקים לאנשים. יכול להיות שהוא צודק ברמה הביטחונית של ביטחון הפנים. יכול להיות, אני לא אומר. ברמת הטרור ומה שעברנו בשבעה באוקטובר, יכול מאוד להיות שהוא צודק, אבל עובדתית, הרבה מאוד אנשים, ואני לא יודע מה הדעות שלהם בכלל, קיבלו כלי נשק לידיהם. במצב חברתי סופר נפיץ, סופר נפיץ, בלי מנהיגות אמיתית שאפשר לסמוך עליה, בלי מנהיגות ממלכתית אחראית, כשהמחנה הליברלי חוזה להיות מפולג ומפוצל, והם חופתים האחד בשני שם. עם קבוצת השמאל המתאבד, שכבר אמרתי את מה שאמרתי, ואני אדבר עליהם הרבה בפרקים הקודמים, הבאים. אז על כל פנים, הסתכלו רגע על המפה הזו, אני לא בא להפחיד, אוקיי? אולי תבינו למה סתמתי את הפה כל כך הרבה חודשים, כי לא היה לי את הכוח להגיד את זה, אבל עכשיו זה מטריד, זה מפחיד אותי. וגם מן הצד, אולי אפילו המהלך שאני עשיתי בחיים שלי, ויצאתי מן פוזיציה מסוימת, ועברתי לפוזיציה אחרת, זה נותן לי פרספקטיבה חדשה, יותר מעמיקה אולי במובנים מסוימים, עוד יותר מעמיקה. וכשאני מסתכל גם על מכונות הרעל, אגב, בוודאי שלביביזם יש את מכונת הרעל הכי מפוארת ever, אולי בהיסטוריה, כן? אבל לא רק שם עסוקים בדיסאינפורמציה ובהפצה ובהדהוד וקידום מסרים משסים ושקרים. שוב, מכונת הרעל הביביסטית היא התגלמות השקר המתואב ביותר בהיסטוריה אולי. בטח בימינו אנו. הם לא בוחלים בכלום. אבל כל צד מנסה לתת קונטרה. והקונטרות האלה לא עושות שום דבר טוב. כלום, נאדה. כלומר, צריך לתת קונטרה. אני לא אומר שצד אחד צריך לשבת מול הצד השני, לא להגיב, אבל זה מכתב עוד יותר. עכשיו, תחו את כל התמונה הזאת שציירתי לכם. את כל התמונה הזו, ותגידו לי אם אתם לא אוחזים בעצמכם עכשיו, דופקים את הראש בקיר ואומרים, what the, מה זה? ולכן אני מדבר על זה. כי צריך לדבר שלב לפני שזה בכלל מהותי וממשי. כי עם כל כך הרבה אמוציות, כל כך הרבה חששות, כל כך הרבה חרדות, עם כל כך הרבה פוסט-טראומה, עם כל כך הרבה נשקים ברחובות, עם כל כך הרבה עצבים, ואין עוד עם, אולי חוץ מהאוקראינים בשנתיים האחרונות, שעובר את מה שהעם הזה עובר. המתח, הפחד, החרדה, ההלם, תחושת הנבגדות. ותאמינו לי, אני עושה קבוצות מיקוד, אני רואה מה אומר הציבור, מכל כיוון. תחושת הנבגדות, תחושת בגדו בנו, הפקירו אותנו. אלה המילים שאנשים אומרים בקבוצות מיקוד. גם על ביבי אגב, בעיקר עליו. גם ביביסטים, בעיקר הם. אבל זה לא משנה מי אומר את זה, אני אומר את זה רק כדי לחדד את זה. אנשים מרגישים נבגדים, אז אין להם על מי לסמוך גם. ובתוך כל הקלחת הזו, בתוך כל הקלחת הזו, אנשים צריכים להתנהל. וויכוחים צריכים להתנהל. איכשהו. בלי רואה. בלי רואה. בלי יד מכוונת. בלי מין מישהו שאנחנו סומכים עליו. ובתוך חברה כזו, כל כך מקוטבת, מפולגת, כל כך על הקצה כל הזמן, אם חשבנו שב-23 היינו על הקצה, אז עכשיו אנחנו באמת על הקצה. באמת על הקצה. אז תחשבו איך הדבר הזה יכול, איך זה יכול להתפוצץ. בסדר? מלחמת אזרחים זה לא מישהו יושב וקורא לאוגדות שלו ולגדודים שלו ולחטיבות שלו ואומר, בואו, יאללה, נו, מלחמת אזרחים. זה לא עובד כך. זה מתחיל תמיד בדבר אחד, באיזה מיס אינטרפרטציה של סיטואציה, באיזה מיס קלקולה, לא יודע מה. ואז מה תעשה משטרת ישראל? במצב הנוכחי, בשלטון הנוכחי, איך היא תנהג? כלפי מי? לא באתי לבאס, בסדר? הבריקדה, הפרק הראשון שאחרי השבעה באוקטובר. כאילו העולם התחיל מחדש. אבל זה מה שאני עושה בפודקאסט הזה. אומר את מה שאני חושב ואני מרגיש, ומעלה לדיון דברים ש... תחשבו על זה. כשאני דיברתי על זה שהימין באופן, שהליכוד למשל, לפני השבעה באוקטובר, המבחירה הזאת הפכה להם ימין קיצוני. אמרו שאני משוגע. הסתכלו. וכשאני אמרתי, ודיברתי על השמאל המתאבד, על זה שאף פעם לא עומדים מאחורי המנהיג. וואלה, לקח שנים. אבל אנשים מתחילים להבין את הצדקנות הזאת, המסוכנת, ואפס תודעת ניצחון. אבל זה לפרקים אחרים. בקיצור. חברות וחברים. נאמני הבריקדה. אם אתם עדיין פה, ולא נטשתם. אז תודה קודם כל. והנה אני חוזר, והנה הבריקדה חוזרת, ונעשה פה הרבה דברים, מבטיח לכם. והייתי זקוק לזמן הזה כדי להתמלא, ולסדר את המחשבות, ולצאת לדרך חדשה. אז זהו, אני חושב שחזרנו, ויוצאים לדרך חדשה, ותחשבו על מה שאמרתי פה. אנחנו חייבים למנוע את זה, בכל מקרה, בכל מחיר, אבל תחשבו, כשאתם מסתכלים על כל בן אדם שאתם מתווכחים איתו, תסתכלו איפה הוא נמצא, עד כמה הוא על הקצה, בדיוק כמוכם. ימין, שמאל, שמאל, ימין, שמלנים לי דתי, תסתכלו רגע, ותחשבו לדקה על הדבר הזה, כי המשפט הבא שאנחנו נגיד, הוא יכול להיות המשפט הבא שידליק פה את המדורה הגדולה. ואני אומר את זה כי אני מרגיש שגם לי יש אחריות, ואני אוהב לדבר, ולתת בראש, בטח בבריקדה. אבל אני מרגיש שאני חייב להגיד לכם את זה. אז זהו, תודה. יצאנו לדרך הבריקדה, הפרק הראשון, אחרי האפוקליפסה של השבעה באוקטובר. העולם מתחיל מחדש. אני רוצה לקוות שהוא יהיה יותר טוב. לא בטוח. ננסה. זאת החובה שלנו. צ'או בינתיים. נשתמע בפרק הבא של הבריקדה.
זהו זה, חברות וחברים, סיימנו עוד פרק של הבריקדה. אם תרצו למצוא אותי, תוכלו לעשות את זה בטוויטר בעיקר. הטילוס זה השם שלי, אבל אתם יכולים למצוא אותי גם בפייסבוק, בעברית, באנגלית. המייל שלי הוא toplerstrudel@gmail.com, ואתם מוזמנים להפיץ את הפרק הזה ואת כל הפרקים האחרים. גדלים, אנחנו גדלים בבריקדה, אז אתם מוזמנים להיות שותפים. להשתמע בפעם הבאה.